Hola, gracias por estar de nuevo
Shalom,
con nosotros.
Toda Shatem Itanu Shuv. Zot Tochnit Haolam, והיום נשוחח על משה רבנו, משה. ולצורך זה יש לנו איתנו את הדוקטור לייטמן, מיכאל לייטמן. שלום, ברוך הבא.
No escuchamos.
אנחנו לא שומעים אותך.
No, no se escucha.
כן, שלום, אני...
לא שומעים?
לא שומעים?
Ahora sí.
עכשיו כן.
שלום, שלום לכם, אני שמח שיש לנו שוב תוכנית, וגם כן הנושא הזה המיוחד, ונלך לפי השאלות, או שאני אספר בעצמי. משה רבנו זה הדמות המרכזית שבתורה, זה הנביא הגדול והראשון, הוא הגדול והכי קרוב לכל לנו, כי הוא בעצם שנתן קשר לכל האנושות עם הבורא. והוא סידר את הקשר הזה, הוא יצב את הקשר הזה, יצר אותו, והוא סידר את העם ישראל שיכול אז לשמוע מהבורא מה התפקיד של הנבראים, ומה הבורא רוצה מאיתנו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לקיים את הפקודות ורצונות הבורא, וכך, לכן הוא כל כך חשוב לנו. בכל דור ודור, בכל פעולה ופעולה שלנו, שאנחנו נמצאים בקשר עם כוח עליון, מאמינים בו, לא מאמינים, מגלים אותו או לא מגלים, לא חשוב. כוח המשה זה הכוח שמקשר אותנו עם הכוח עליון.
ומה הפירוש של השם שלו?
פירוש של השם, יש כמה פירושים. כי מצאו אותו באיאור, בנילוס, ומצא אותו בת פרו, בתיה, שהיא נקראת בת יודקי, זאת אומרת שהיא בת של הבורא, זה לא סתם בת פרו, חושבים מה זה, אבל לפי המהות שלה היא הייתה שייכת לכוח עליון. והיא קראה לו משה, מפני שהיא משכה אותו, הציעה אותו מאור, מהנילוס, מנהר הזה, ועל שם זה היא קראה לו משה. ואחר כך, שם הזה משה, אנחנו רואים שהוא לא סתם, לפי מה שמצאו אותו, והציעו אותו מאור, אלא שמשה הוא מיוחד, מפני שהוא מושך, הכוח הזה של משה, הוא מושך כל אדם ואדם מהעולם הזה, הגשמי, הקצר, הנמוך, הכי גרוע שיכול להיות, לעולם העליון, שאז אנחנו יכולים לעלות ולהרגיש את הבורא, ולהרגיש את המציאות האמיתית, לא רק במסגרת העולם הזה, אלא גם כן במסגרת העולם הרוחני. ולכן, לא רק לפי שמצאו אותו ביאור, בנער הזה, אנחנו רואים שהשם שלו אלי גם כן לפי התפקיד, לפי מהות שלו. הוא, משה, זה הקשר בינינו לבורא. הקשר, הגשר, החוץ שקושר אותנו לבורא, זה המשה.
ומה המשמעות של הפעולה הזאת שהשאירו אותו ביאור ושמצאו אותו והצילו את חייו?
נו, זה שאסור לכוח ההשפעה להתגלות בעולם הזה, הרצון לקבל, הפרו, שמסמל לנו את הרצון לקבל, נתן פקודה שכל בן אז צריכים להטביע אותו ביאור, בנער הזה, בנילוס, וכל בת אפשר להשאיר אותו בחיים. ואז יוצא ש כך, לכן הכוח הזה שמושכים אותו מנילוס, הוא נשאר, ובת פרו, שהיא גם כן בת בורא, בת יא, בת יוד קיי, היא הצילה את המשה, והיא בצורה כזאת בעקיפין עזרה לכל העם לצאת מהמצרים ולהגיע לדרגה רוחנית. זאת אומרת, תמיד אנחנו רואים בכל הסיפורים האלה של תורה שיש כוח טוב וכוח הרע, שהם כביכול פועלים על על האדם, על העם, על האנושות כולה, וככה זה קורה, דרך שתי כוחות. וכאן זה דרך, העיקר זה דרך בת פרו, שהיא גם כן בת הבורא. למה בת פרו? כי פרו זה גם כן צורת הבורא שמופיעה כאן. שזה לא פרו וזהו, אלא זה צורה הפוכה, אחוריים של הבורא. כוח עליון הוא פועל בצורה פוזיטיבית ונגטיבית. אז בצורה פוזיטיבית זה הפרו בבורא, ובצורה נגטיבית זה הפרו. אבל זה אותו כוח אחד, שכך מתנהג איתנו. אם אנחנו בכל דבר ודבר רוצים לזהות את המקור הזה העליון, שהוא כל הזמן פועל עלינו, אז כן, אנחנו בזה מגיעים למצב שאנחנו מעריכים אותו, רוצים להתקרב עליו, רוצים לחקור אותו, עד שאנחנו מגלים בקשר שלנו עמו גם כוח של הפרו, גם כוח של הבתיה, גם כוח של משה, עד כוח הבורא.
בדיוק לגבי זה, משה גדל בארמון של פרעה. באיזו מידה השפיעה עליו התכונה של פרעה?
בזה שהוא למד את הכל הטבע של הרצון לקבל האגואיסטי, הוא נכלל מכל החוכמות פרעה, ולכן הוא ידע מה הוא צריך לרכוש מהבורא כדי להתמודד עם הפרעה. כן.
En el relato de Éxodo se cuenta que Moisés
בסיפור יציאת מצרים נאמר כי משה הרג איש מצרי כדי להגן על אחיו העבריים שהוקו על ידו, שהמצרי היכה אותם. לאחר שגילה זאת פרעה, הוא רודף אחריו כדי להרוג אותו, ומשה בורח בפחד ומתבודד במשך 40 שנה בארץ מדיין. מהי המשמעות של אותן שנות ריחוק? ומה הייתה מטרתן שזה השיג שהוא התרחק באותם, התבודד כל השנים האלה?
זאת אומרת, הוא יוצא מהמצרים, ממלכות של פרעה, מרצון לקבל, על מנת לקבל הגדול המובהק, יוצא משם, נכנס לכאילו ארץ ניטרלית, בוא נגיד, שהיא מדיין. הוא גם כן מתחתן עם בת של כהן מדיין, עם ציפורה, והוא יש לו עוד שני ילדים ממנה, וחי שם 40 שנה. 40 שנה אנחנו רואים לא פעם, גם כן הוא היה בן 40 שהוא ברח מהפרעה, גם כן עכשיו 40 שנה שהוא נמצא אצל ביתרו, וגם כן עוד 40 שנה הוא יחיה, שהוא יהיה כחוזר למצרים, נעשה מנהיג לעם ישראל ומוציא אותם מהמצרים. 40 זה דרגה של בינה, בין בינה ומלכות, בין שני הכוחות האלה, רצון לקבל ורצון להשפיע, ההבדל הוא 40. ולכן אנחנו לומדים שמשה הוא כך באמת בדיוק ייצב את עצמו. ב-40 שנה במלכות, ב-40 שנה בעלייה ממלכות לבינה, וב-40 שנה בתוך בינה.
Es una connotación completamente diferente
a la que הקשר שונה לגמרי ממה שבדרך כלל מסבירים בקבלה. כמו שעכשיו הסברת, זה מאוד מעניין.
זה פשוט מסביר לנו מה המהות שלו, מה הוא עושה, לפי איזה כוחות הוא פועל, על מה הוא משפיע בכל המערכת הכוחות, שזה העולם שלנו. כן?
כן, והיינו רוצים להמשיך עם הסיפור, סיפור יציאת מצרים, איפה שמסופר שמשה, שהולך עם הצון שלו, הגיע להר שבו נגלה אליו מלאך השם בתוך שיח בוער. הסנה הבוער שלו הוא קל. ואנחנו יודעים שכל זה זה אלגוריה, זה משל, זה סמל. מה מסמל את הופעתו של הבורא בדרך הזאת?
שכוח השפעה שהוא יוצא מהטבע הוא באמת מחפש איפה הוא יכול להופיע לפני בני אדם, כוח הבורא. ואם אדם מחפש, אפילו שהוא הולך במדבר במצב מסוכן שאין לו במה לראות את צמונו, אבל אפילו שהוא כל כך צמא, הכוונה לתורה, לדברי תורה, לחיפוש שלו, איפה הבורא, איפה כוח עליון שיכול לעזור לי להבין בשביל מה אני חי, למה אני חי, זה בעצם מחפשים. אז אנחנו מבינים ש דווקא בצורה כזאת, שהוא כבר מוטש ואין לו מה לעשות עם החיים שלו, עם היחס שלו להכל. לא מרגיש תמיכה מלמעלה, לא מרגיש כוחות בשלו, אז דווקא באנשים כאלו, במצבים כאלו, הוא נפתח לבן אדם קשר עם כוח עליון, והוא אז נפגש עם הסנה הבוער, ואז מתוך הסנה הוא שומע את הפעם ראשונה קול השם, כוח עליון, כך נפגש עם האדם. זה גם כן בצורה אלגורית ודאי, שלא צריך להיות במדבר ולא צריך לראות סנה בוער, אלה צריכים להגיע לזה בחיפוש הפנימי של אמת, של מהות החיים, מטרת החיים, ואז בצורה כזאת הוא מגיע לזה. כן.
באותו סיפור, משה רצה להתקרב ולראות איך זה שהסנה הזה הוא בוער ולא הוא קל, והבורא ענה לו, אל תקרב הלום, אל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. אז השאלה היא, למה מתייחס הציטוט הזה? מה מסמל את הסרת הנעליים ומהי אדמת קודש?
הרצון שעכשיו מתגלה, שממנו נובע האש, זה רצון של בינה, של כוח עליון, והוא עכשיו מתגלה כלפי משה, וזה תכונה אחרת ממה שהמשה בעצם נמצא בו, כי הוא נמצא עדיין ברצון לקבל, ומה שמתגלה עליו זה תכונת ההשפעה, ולכן הוא לא מתאים לזה כביכול, אז הוא צריך להוריד נעליים, זה מה שנועל אותו בדרגה הגשמית, ואז הוא מתקרב לאותה דרגה רוחנית שמשם מתגלה הסנה ואש, וכך הוא נעשה ראוי לגילוי האש הזה, שהוא שומע מה המהותו של האש, שהוא אומר מי אתה, מה אתה, מה אתה צריך לעשות, שהמשה מקבל פקודה ראשונה מהבורא. הבורא מדבר עליו מתוך הסנה.
Muy interesante, muy bien.
מאוד מעניין, תודה. ובהמשך נאמר, שוב, עדיין ספר שמות, ויומר אנוכי, בשיחה הזאת עם הבורא, הוא אומר, ויומר אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אז ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים. אבל אם אנחנו מבינים שהאלוקים הוא כוח שאין לו צורה מסוימת, מה המשמעות של לא להסתכל על האלוקים, או לפחד מלהסתכל?
המשמעות היא שאסור לנו להביט, אסור לנו לנגוע, אסור לנו לעבוד עם הרצון לקבל שלנו, כי אנחנו יכולים לגלות את הבורא, ולהיות איתו בקשר אך ורק אם אנחנו נמצאים באותה תכונה כמו הבורא בעצמו. כוח העליון הוא כולו משפיע, כולו בנתינה, ואנחנו צריכים לכן גם כן להיות כולנו בנתינה ולא בקבלה, ולכן צריכים לצאת מנעליים, לצאת מכל האגו שלנו, לצאת מכל ההגבלות של הרצון לקבל הארצי, ורק לרצות להתעלות עד דרגת הבינה, ההשפעה והאהבה וחיבור, ואז בצורה כזאת אפשר לשמוע את הקול השם שמגיע מתוך הסנה.
En ese encuentro Moisés recibe instrucciones
de המפגש ההוא מקבל משה הוראות מהבורא שאומר לו ללכת לפרעה, והציטוט, ואתה לך ושלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. מדוע על פי הציטוט הבורא מתייחס לעם ישראל כעם שלו ולא מתייחס כך לכל הנבראים, רק לעם ישראל?
אנחנו צריכים לא לשכוח שזה לא מדובר על עם רגיל, אלא זה מדובר על קבוצת האנשים שהיא באה והתייצבה מכל הבבל, מכל הבבל, ששם זה יסוד של כל העמים, ומשם מי שרצה להגיע לכוח השפעה ואהבה, הוא התקשר לקבוצה הזאת שהיא ברחה למצרים. ולכן זה לא אומה כמו שיתר העמים, וגם כן כתוב בתורה שזאת לא אומה שסופרים אותה בין העמים, אלא זה משהו שמעליהם, שכל אחד יכול לבוא, כל אחד יכול להצטרף, זה לא עובר בירושה, זה לא עובר מאבא או מאמא, כמו שעכשיו זה איכשהו נהוג. את הדברים האלה זה זה היום קובעים, אבל באמת לפי היסוד, כל אחד מי שרוצה להיות, כל אחד מי שרוצה להיות מי ששייך לעם ישראל, הוא יכול לבוא ולהצטרף לאותה קבוצה.
En respuesta al llamado del creador,
בתגובה לקריאת הבורא, עונה משה לאלוקים, מי אני שאלך לפרעה והוציא את בני ישראל ממצרים? אז השאלה היא, איזה תכונות היו למשה שהוא הפך להיות למנהיג ושיהיה לו היכולת לשחרר את העם? אנחנו יודעים למשל שהוא היה מגמגם, או לא היה מנהיג טיפוסי.
כבר לשונה נקי.
¿Qué cualidades tenía entonces Moisés que lo hizo?
Esas tonot ayu le Moshe imken sheasu oto kolkach meyuchad o shebizkhutan u nivchar liot amanhig.
Rak yachas tov le anashim. Rak yachas tov. Misaprim sheu ra'a et ha keves katan bemidbar. וששברה את הרגל, אז הוא לקח אותה על הכתפיים שלו וסחף אותה דרך כל המדבר עד שהגיע לאיזה מקום ששם היה יכול למסור אותה לבני אדם שיטפלו בה ושירפו אותה. זאת אומרת, יש התכונה הזאת לדאוג לאחרים, להשפיע, היא תכונה שהיא טבעית לו, ולכן הוא נבחר להיות מנהיג של העם.
Al llegar Moisés con el pueblo junto a su hermano,
כשמשה מגיע עם אחיו אל העם, הוא צריך להוכיח להם שזה האלוקים הוא זה ששלח אותו. אז הוא משליך את המטה שלו לארץ, והמטה הופך לנחש. מה המשמעות של התיאור הזה, האלגוריה הזאת?
זה באמת אלגוריה, שאם אתה כך מתייחס לכוח האמונה, אז הוא הופך להיות לנחש. זה נקרא כוח אמונה למטה מהדעת. ואם אתה מעלה אותו כוח למעלה, אתה לוקח אותו ביד, ואתה הולך עמו, אז הוא הופך להיות כוח שאתה הולך עמו למעלה מהדעת, ואז הוא מביא אותך למקום הקדושה.
Tenemos todavía muchas preguntas, entonces voy a...
יש לנו עוד הרבה שאלות, אז אני אנסה לתקצר, ביחד, לתמצאת. כשהעם בורח, הצבא פרעה רודף אחריהם, הם מגיעים לים סוף, ובני ישראל, שהם מרגישים נרדפים, באים בטענות למשה. מדוע הוא חשף אותם לסכנה הזאת? אז משה מגיב לעם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם יילחם לכם ואתם תחרישון. אז איך יכול היה משה להרגיש כזה ביטחון, כזאת אמונה מוחלטת שהבורא יעזור להם?
זה קודם כל כוח אמונה, וכוח השגה, וכוח המעמד שלו, שהוא חייב להביא את העם לדרגת הקשר עם כוח עליון. וזה נמצא ביכולת שלו, רק צריכים לעורר את העם שיתעורר לכוח העליון. ואז המשה שמושך את כל הרצונות של העם מדרגת המלכות לדרגת הבינה, הוא כן מבצע את הפקודות האלה שהבורא מצפה ממנו לעשות את העבודה הזאת, ולכן הוא מקריב את עצמו. ומקריב את עצמו, לכן הוא כל כך גדול.
Si pudiéramos comparar este relato,
אם היינו יכולים להשוות את הסיפור הזה של יציאת מצרים לזמנים מודרניים, לזמנים המודרניים של היום, מה, איזו השוואה היינו עושים, ומהו הכוח הזה של משה בימים של עכשיו, אם עושים את ההשוואה הזאת?
אי אפשר להגיד. כל כתוב שהמשה חי בכל אחד ואחד, בכל דור ודור. ולכן אנחנו צריכים להבין שגם עכשיו, שיש לנו איזה נטייה לגילוי הבורא, לעלות מהעולם הזה לעולם הרוחני, זה גם כן אותו כוח משה שפועל בנו. שבכל דור ודור נמצא משה שעוזר לנו ומעלה אותנו לדרגת הבורא. ומבצע כך, ממשיך את התפקיד שלו.
ואם אנחנו מדברים על הכוח הזה שמוציא אותנו מהאגו שבו אנחנו קיימים, אפשר להגיד שזה כוח שיכולה להיות מיוצגת באיזו תנועה, בקבוצה, באיזה קולקטיב, או שזה תכונה של אדם מסוים? איך אפשר להבין, לפרש את הכוח, את המושג הזה של הכוח של המשה?
כן, אפשר להגיד שאנחנו בארגון שלנו משתדלים לבצע אותו תפקיד של המשה, כדי לתת דוגמה ולעזור לכל עם ישראל ולכל האנושות בכלל, לצאת מהאגו שלנו ולעלות לדרגת הבורא. ואנחנו לא מתייאשים, וכמו שכתוב שבני ישראל היו לפני יציאת מצרים בממתת שערי תומה, אז גם אנחנו, אפילו שאנחנו שפילים וקטנים ונמצאים במצב הכי נמוך, בכל זאת אנחנו משתדלים להתקדם ולבצע עד כמה שאפשר את התפקיד שלנו.
Una idea entonces para cerrar el programa.
אז איזשהו רעיון, איזשהו מחשבה לסיום התוכנית?
שכל אחד ואחד צריך להשתדל להראות דוגמה איך להוציא את עצמו ואת אחרים מהמצרים. ואז בטוח שאנחנו נגיע לעולם העליון, לכוח עליון, לגילוי של מטרת החיים, מטרת הבריאה, של כל האנושות, כל הטבע. זה בעצם רק על ידי שנתחבר לכוח המשה שחי ופועל בכל אחד מאיתנו. מייחל לכולם יציאה הזאת, ושיהיה לנו חג שמח וחג של קירות. בהצלחה.
Muchísimas gracias por esta apasionante.
תודה רבה לך על הפרוגרמה, על התוכנית המרתקת הזאת. למדנו המון, היה מלמד, ואנחנו מודים לך על הזמן שלך.
גם לך, תודה רבה.